אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הודו היא המדינה השנייה המאוכלסת בעולם. היא לא רחוקה מסין וחיים בה 1.3 מיליארד איש. כמות כזאת של אנשים היא מתכון לאסון, אפילו אסונות. ובדרך כלל כשאנחנו נזכרים באסונות בהודו, אנחנו חושבים על תאונות בהן אנשים נמחצו על ידי המון אדם באירועים גדולים, מגפות נרחבות או שאר מקרים בהם מעורבים הרבה מאוד אנשים. אבל בשנת 84, בעיר אחת, נהרגו אלפי בני אדם ועוד 150 אלף נפצעו באסון התעשייתי החמור ביותר בהיסטוריה. על מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אני ממליץ לכם להצטייד במסכות אבח, כי אנחנו יוצאים אל עיר מוקת אסון שנחשפה בטעות לגז רעיל במיוחד. בתת יבשת ההודית יש אולי מדינה עצמאית אחת, אבל הודו מורכבת מעשרות מדינות שונות.
יש לך הרבה מדינות פדרליות, יש לך בצפון אמריקה, קנדה וארצות הברית, יש לך כמובן, כמו שציינת, את גרמניה, יש לך באירופה עוד מדינות פדרליות.
זהו דוקטור יונתן אייקנבאום, מנהל תחום האסטרטגיה והמחקר בגרינפיס ישראל.
השוני בהודו זה העומק התרבותי. אם במדינות אחרות בחרו בשיטה הזו בגלל, אתה יודע, בשל סיבות של גודל הטריטוריה, גודל השטח, והדגשים רצו לתת יותר ביטוי לעצמאות של חלקים מסוימים שם בהודו, זה מושרש מפני שיש לך שם אוכלוסיות שמבחינה תרבותית הן מאוד שונות אחת מן השנייה. ואז זה מכאן צומח המבנה המדיני של הודו כמדינה פדרלית עם עומק שהוא עומק אחר. אנחנו מדברים על שפות שונות, אנחנו מדברים על דתות שונות, אנחנו מדברים גם על הרבה פעמים על אנשים שלא יכולים להינשא אחד עם השני. ולכן בהחלט זה תת יבשת וזה מדינות בתוך מדינות יותר מאשר כשאנחנו חושבים לצורך העניין על קליפורניה ופלורידה.
בליבה של הודו שוכנת הפרובינציה המרכזית מדיה פרדש. חיו שם בני אדם כבר לפני יותר מחצי מיליון שנה, ועד שנת 2000 הייתה מדיה פרדש המדינה הגדולה ביותר בהודו כולה. היא זכתה לכינוי הלב של הודו והבית של יותר מ-75 מיליון תושבים. सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। בירת המדינה היא בופל.
היום היא עיר יחסית גדולה, אבל לא הכי משמעותית, יש בה בערך 2 מיליון תושבים, עיר שמבחינה היסטורית ידועה כעיר של אגמים ועיר של מים, זה קודם כל הדגש ההיסטורי שלה לאורך הרבה שנים. מעט זמן לפני האסון היא מנתה כמה מאות אלפי תושבים, ואנחנו נראה תוך כדי שנשוחח על האסון עצמו שיש קשר בין התעשייה שמגיעה לעיר הזאת לבין אוכלוסייה שהולכת וגדלה, ולפי המודל ההודי שזה הרבה פחונים סביב אזורי תעשייה.
כמות כל כך גדולה של בני אדם משמעותה המון 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 פיות להאכיל. אז איך מארגנים אוכל לכמעט 100 מיליון איש? מגדלים אותו. החקלאות בארץ ההינדוס החלה לפני אלפי שנים. בכתבי קודש הינדים, הבומי ורגה, מחלקים את הודו ל-12 קטגוריות של אדמה חקלאית. אדמה פוריה, אדמה עקרה, מדבר, נחל, אדמה עשבית, בוצית, לחה, קרקע שמוצפת בקביעות, אחת שמלאה בהרבה חלוקי נחל ואבנים, חול, קרקע שמקבלת השקיה מנהר, וקרקע שמקבלת את המים שלה מהגשם. כאמור, הודו זה מקום גדול. ולפני 8,000 שנה, ההודים החלו לגדל לאורך הנהר המרכזי שלהם דגן חדש. אורז. כשהלכה האוכלוסייה ותפחה, הם הכניסו לשימוש עוד דגנים, כמו שעורה וחיטה ושיבולת שועל, וגם קטניות. לאט לאט ההודים למדו לתרבט עוד זני צמחים ועוד מינים של תבלינים וירקות, והאוכלוסייה המשיכה לגדול. כיום ממוקמת הודו במקום השני בעולם מבחינת תוצרת חקלאית. 50% מכל האנשים שקמים בבוקר והולכים לעבוד בהודו, חצי מכל העובדים עוסקים בחקלאות. אבל באופן טבעי, עם החקלאות, באו הבעיות. לא פשוט להיות חקלאי. שימו רגע בצד בעיות כלכליות, רגולטוריות, שיווקיות, אופרטיביות. יש צרה גדולה ביותר שאיתה היו צריכים להתמודד החקלאים מאז ומעולם. מזיקים.
זה סוג של מלחמה שהאדם מנהל נגד מינים אחרים על, 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 על המזון למעשה שהוא מגדל. בעולם הטבע הכל הרמוני. הרמוני זה לא אומר שהכל ורון, כן? אבל הכל הרמוני במובן הזה שיש איזונים שנשמרים, ויש אין ספור מערכות ומנגנונים של איזונים, ומדע האקולוגיה, התפקיד שלו זה להכיר את המערכות האלה. מדע האקולוגיה הוא קיים בערך 150 שנה, קצת פחות מזה, וכמובן שהיו עוד מחקרים לפני כן, אבל אז הוא מנסה להבין מערכת אקולוגית, מה התפקיד של כל מין ומין, ואז יש לך את החרק, שחלק ממנו, אז הוא חלק מהחרקים אוכלים צמחים, ויש חרקים אחרים שאוכלים את החרקים הראשונים, או הכבישים שאוכלים את החרקים האלה, ויש בעצם מערכת שלמה שהיא מאוזנת. אנחנו מעט מאוד רואים בטבע, לצורך העניין, מין שנעלם לחלוטין, בגלל שמין אחר אוכל אותו. יש תמיד מנגנונים של ויסות. כל האיזון הזה שקיים, ושמדע האקולוגיה מנסה לתאר, כל האיזון הזה מופר ברגע שאנחנו עוברים למערכת של מונוקולטורה. וזה חלק מהמהפכה התעשייתית באופן כללי. המהפכה התעשייתית הביאה שני דברים עיקרים, בין השאר, הייתי אומר, הדבר הראשון זה הטכנולוגיה, האפשרות להביא את המנוע. אז בהתחלה המנוע על פחם וכוח המים, ולאחר מכן המנוע על, אחרי זה על סוגי דלקים אחרים. ועם המנוע יש עוד כל מיני טכנולוגיות, וצורך לעשות סטנדרטיזציה. זאת אומרת, להפסיק לגדל כל מיני דברים ביחד, אלא לעבור לגידול אחד אחיד ולייעל אותו. זה מה שחושבים אז. וכתוצאה מכך, אנחנו מסלקים כל מיני סוגים אחרים של צמחים. אנחנו מדברים על מכונות שנהיות יותר גדולות, שיכולות לטפל ביותר יבול, ואז למה לך, שיהיו לך, לא יודע, 10 יבולים על שטח מסוים, תקים שם, תעשה רק יבול אחד, ולא רק זה, אלא תרחיב את השטח שלך, יש לך מכונות שיכולות לעסוק בזה ולהתגבר על זה. ואז מסלקים את כל היבולים, ומן הסתם, המערכת שהיא מאוזנת מפסיקה להיות מאוזנת. המערכת לפני זה של מה שנקרא פוליקולטורה וכל מיני סוגים של גידולים, היא לא הייתה מערכת בלי צרות. יש לך צרות שם של השקיה, יש לך עוד הרבה דברים, אבל בגדול מבחינת מזיקים ומבחינת חומרי דישון, היא מערכת שיודעת להכיר את האיזונים האלה. המונוקולטורה מביאה את המזיקים הגדולים שהולכים ומחסלים לך שדה שלם. הסיפור הידוע על הנושא הזה זה הרב הגדול שהיה באירלנד בשנות 1844 עד נדמה לי 1848, ושם החלטה אחת מאוד פשוטה, בואו נגדל רק תפוחי אדמה, ואז מגיע מזיק אחד וחומרים הולך על כל הקופה. הפוליקולטורה, המודל שהולך על כמה סוגים של זנים, מאפשרת לווסת את הסיכונים ולשמור על האיזונים בין המינים השונים. זה העולם כפי שהיה, ואז בעצם לא הולכים אחורה, לא חוזרים אחורה, היום עושים את זה, זה המודל של החקלאות האקולוגית.
אותם מזיקים לא באמת רצו להזיק. הם פשוט חלק מסביבה אקולוגית שנוצרה בעקבות החקלאות. המקרסמים או החרקים רק ממלאים את תפקידם הביולוגי. כדי להתמודד עם זה, המציאה האנושות שיטות שונות ומשונות, מורכבות ופשוטות, מטופשות למדי וגאוניות למחביר.
השיטות המסורתיות הן לרוב שיטות ביולוגיות. לצורך העניין, או שיטות של הבנה של הגידולים. למשל, לדעת שצריך לשים גידול של בצל לצד גידול של זן אחר, לא יודע, קרוב, אני לא זוכר בדיוק מה, אבל יש פה דברים שיכולים להועיל אחד לשני, ולמנוע שיהיו מזיקים בגלל, בשל הקרבה בין שני זנים שונים או מינים שונים. דרך אחרת, זה דרך של הדברה ביולוגית. היום עושים אותה בצורה מודרנית באמצעות גידול של חרקים שהם חרקים טורפים. עושים את זה בארץ בשדה אליהו, ויש כל מיני מיזמים כאלה במקומות כאלה ואחרים. אבל בגדול זה מושתת על ידע מסורתי של אלה מינים הם מינים טורפים, ואיך אנחנו מתגברים אותם. יש אחרי זה כמובן סוגים אחרים של הדברה ביולוגית באמצעות ציפורים, לגבי מזיקים יותר משמעותיים ויותר גדולים.
השימוש בחומרי הדברה אינו דבר חדש. הוא בין יותר מ-4,500 שנה. במסופוטמיה, בין הנהרות הפרט והחידקל, השתמשו התושבים באבקת גופרית על מנת להרחיק מזיקים, ובהודו עשו שימוש בצמחים רעילים להדביר אותם. שלושת אלפים ומשהו שנה אחר כך, במאה ה-15, בני אדם גילו את הכספית, האופרת והזרניך, הארסן, כימיקלים רעילים, והשמידו איתם מזיקים בשדות. ארסן היה בשימוש נפוץ עד שנות ה-50 של המאה ה-20. אחרי עוד 200 שנה, המדענים של אותם הימים מיצו ניקוטין גופרתי מתוך עלי טבק והשתמשו בו ככותל חרקים. במאה ה-19 הכימיה כבר הייתה מפותחת יותר והיא הביאה לעולם את הפירטרום, גז שמופק מצמח החרצית, ואת הרוטנון שמיוצר משורשי צמחים טרופיים.
ההדברה הכימית היא לאו דווקא השיטה הישנה, כי השיטה המסורתית זה בעצם השיטה יותר ביולוגית. בסוף המאה ה-19 הם מתחילים לגלות אין ספור מולקולות. אין ספור, ולעשות סינתזה של עוד ועוד ועוד, אבל העידן הגדול של החקלאות הכימית זה אחרי מלחמת העולם השנייה. ויש שורה מאוד ארוכה של חומרים, ביניהם גם חומרים שנוסו על בני אדם, או השתמשו בהם נגד בני אדם בזמן המלחמה, והתעשייה הכימית היא גם רואה שהדברים האלה יכולים להזיק לחרקים במינונים נמוכים יותר, ואז הם מנסים למצוא את המינון המדויק.
אבל אז הומצא הדיכלורודיפניל טריכלורואתן. בקיצור, DDT.
זה כותל חרקים, ולא רק כותל חרקים, סוג של חומר חיטוי, עם טווח השפעה מאוד רחב על כל מיני דברים וכל מיני מערכות חיות. הוא לא רק בן אדם שמקבל DDT, הוא לא מת במקום, ולכן בעצם מבחינה הזו הוא בטוח בטווח של שימוש יחיד, או שימוש פעם אחת, פעמיים, והוא כותל חרקים, הוא חונק אותם. ואז השתמשו בו בצורה מאוד מאוד נרחבת. וזה מאוד נכון לציין את ה-DDT, משום שזה כותל החרקים שממנו הבינו איזו השפעה יכולה להיות לחומרי הדברה, מעבר למטרה שלשמם הם יוצרו. עם ה-DDT, מי ששמה את זה בקדמת הבמה, זו רחל קרסון. רחל קרסון הייתה חוקרת טבע, ואקולוגיה בשנות ה-50, בשנות ה-60 בארצות הברית, והיא שמה לב שכל מיני מערכות נהפכות להיות דוממות, שהשדות דוממים, שהיא לא שומעת את שירת הציפורים, ואז היא מצביעה על חומרי הדברה, בין השאר על ה-DDT, והוציאה בשנת 62-63 את הספר המפורסם, האביב הדומם, שבעקבותיו הייתה תעודה מאוד משמעותית, אפילו הנשיא קנדי הודה לחקור את הטענות שלה, והוכח לאחר מכן שה-DDT גורם לשורה מאוד ארוכה של בעיות, ולמעשה דרך הספר הזה והעבודות שלה ושל עבודות נוספות, הבנו שצריך להבחין בין החשיפה החד פעמית לחשיפה מתמשכת לחומר, שהיא כמובן מזיקה הרבה.
נראה שהמלחמה של האדם בחרקים עומדת להסתיים, והיא תסתיים בהפסד של שני הצדדים. בפברואר השנה, 2019, דיווח העיתון Irish Independent כי לשימוש בחומרי הדברה יש השפעה קטסטרופית על אוכלוסיית החרקים בעולם שמדלדלת בקצב מבהיל. המשמעות היא שיבוש חמור וקיצוני של המערכות האקולוגיות בעולם שישפיע על בני אדם השפעה ישירה. זה, ועוד לא הזכרנו את ההתחממות העולמית ואת הזיהום באוויר, כך שיותר מ-40 מיני חרקים נמצאים היום בסכנת החדה. לפי Irish Independent, בתוך 100 שנה הם ייעלמו. שימוש בגז עם רעילים להדברה הוא פעולה פשוטה מאוד לביצוע. אתם עושים אותה מדי פעם כשאתם מרססים ג'וקים או כשאתם מתמרחים בתכשיר דוחה יתושים. חברת Union Carbide India הוקמה בשנת 34 על ידי התאגיד Union Carbide and Carbon בדיוק בשביל זה. היא הייתה מאוד מוצלחת, הקימה 14 מפעלים ברחבי הודו והעסיקה כמעט 10,000 איש שייצרו סוללות, מוצרי פלסטיק, חומרים כימיים לתעשייה וגם חומרים כימיים להדברה. בשנת 70 הקימה החברה את המפעל שלה בעיר בופל. במפעל הזה הם ייצרו חומר בשם סבין ומכרו אותו כחומר הדברה שנקרא קרבריל. בתהליך הם השתמשו במתיל איזוציאנט. מתיל איזוציאנט הוא נוזל אורגני חסר צבע ורעיל במיוחד. חוץ מזה שהוא גורם לדמעות ומגרד, הוא מסוכן ביותר לאדם. הוא קטלני כשנושמים אותו, כשבולעים אותו וכשנוגעים בו.
עיקר ההשפעה שלו, בהתחלה אנשים מרגישים צריבה בעיניים, ולאחר מכן זה תופס את מערכת הנשימה, וזה תוקף את מערכת הנשימה, זאת אומרת, אנשים נחנקים.
חשיפה לחומר הזה מובילה לשיעול, כאבים בחזה, קוצר נשימה, גירוי בעיניים, באף ובגרון, פוגעת באור, ובמינונים גבוהים גם גורמת לבצקת בריאות, דימומים, דלקת ריאות ולמוות.
אפשר לתת דמיון די פשוט לדבר הזה, עם מה שקורה או שקרה אצלנו עם ייצור חומרי דשן במפרץ חיפה. בגדול היה לנו בחיפה מיכל אמוניה. מיכל האמוניה מאחסן אמוניה, והאמוניה משמש לייצור של חומרי דישון. הוא חלק מהייצור הזה. ההשפעה של האמוניה היא שונה מאוד מההשפעה של חומר הדישון בסוף. ההשפעה הסביבתית, גם הסיכון הסביבתי. הסיכון הסביבתי, האפשרות לקבל איזשהו פיצוץ ענק, נמצא בראש ובראשונה באמוניה, ולא בחומרי הדשן. אותו דבר עם הסבין. הבעיה הייתה עם חומר שמשמש לייצור, שנמצא בשרשרת הייצור, ולא עם התוצר הסופי עצמו. אם כי התוצר הסופי, גם הוא חומר מסרטן ומזיק לבריאות בטווח הארוך בוודאי.
בשנת 79, סמוך למפעל בבופל, בנתה חברת Union Carbide India עוד מפעל לייצור מתיל איזוציאנט. לאחר שהמפעל ייצר את המתיל איזוציאנט, במפעל ההדברה חיברו אותו עם חומר נוסף על מנת ליצור את המוצר הסופי.
ממשלת הודו הייתה מעורבת בהקמת המפעל, זאת אומרת, היא רצתה את המפעל הזה. בשונה אולי ממה שקורה היום, שחברות מסחריות ותאגידים גדולים מאוד משפיעים על מדיניות חקלאית של מדינות, והם מאוד מעורבים בה, גם אז הם כמובן היו מעורבים, אבל המדינות והודו מאוד האמינו בתפקיד של חומרי הדברה ושל כותלי הסבים. מבחינתם זה חלק מהמהפכה החקלאית, זה חלק מהצורך להכיל את כל הפיות האלה, ולכן הם התעקשו שיוקם מפעל.
אך כשעובדים עם מתיל איזוציאנט, כמו המפעל בבופל, יש לנקוט באמצעי בטיחות מיוחדים. כיוון שהחומר מתנדף ומגיב למים, צריך לאחסן אותו במיכלים עשויים מפלדת על חלד או זכוכית, ולשמור על טמפרטורה מבוקרת. במפעל של Union Carbide India הוכסנה התרכובת המסוכנת מתחת לאדמה. אלא שבתחילת שנות ה-80 הדרישה לחומרי הדברה חוותה צניחה. מנהלי המפעל הניחו שמדובר בירידה זמנית בביקושים, ולכן העבודה במפעל נמשכה. קו הייצור המשיך לפעול, והחומר העודף הצטבר במחסנים התת-קרקעיים. הכתובת הייתה על הקיר, אבל הקיר היה מתחת לאדמה. בשנת 81, אחרי שפועל שפך בטעות מיכל עם אחד מהחומרים המסוכנים, הוא הסיר את מסכת האבח שלו ושאף כמות גדולה של הגז הקטלני. הוא מת 72 שעות לאחר מכן. בינואר של 82, כתוצאה מדליפה של גז אחר, נפגעו 24 עובדים ונשלחו לבית חולים. הם נפגעו כיוון שלא הצטיידו במסכות אבח. אף אחד לא אמר להם שהם צריכים. חודש לאחר מכן נפצע עובד לאחר שבא במגע עם מטיל איזוציאנט ונחווה ב-30% מגופו. באוקטובר החומר הקטלני דלף ובמאמצים למנוע את הדליפה נפצעו 3 עובדים נוספים. גם בשנת 83 ובשנת 84 הראו עוד כמה דליפות של גזים מסוכנים במפעל. בעיתונות המקומית נכתב, תושבי בופל התעוררו, אתם הלוע של הר געש. אבל אף אחד לא התעורר. במחסנים מתחת לאדמה הוחזק המטיל איזוציאנט ב3 מיכלי לחץ בנפח 68,000 ליטרים כל אחד.
ויש כל מיני תנאים לאחסון החומר. אחד מהם זה טמפרטורה מאוד קרה, ושניים זה אטימות. מה אטימות? כי החומר הזה יודעים שהוא פעיל, הוא יכול לצאת מאיזון. בניגוד לחומרים אחרים הוא חומר לא יציב למעשה. מה זה אומר חומר לא יציב? זה אומר שבגדול זה חומר שהוא מסוכן, במובן הזה שכל נגיעה, כל דבר יכול לגרום לחומר הזה להשתולל, תרתי משמע. ואז נוקטים באמצעים. אחד האמצעי, האמצעי הראשון, זה לשמור על טמפרטורה קרה. באמצעות גז פריון, אז שומרים על טמפרטורה, כי עיקרון צריכה להיות מתחת לאפס אפילו. ואז עוד אמצעי בידוד, ואז מעל זה, במידה ושני הדברים האלה לא עובדים, הגז הזה אמור להישרף, למעשה. אז הוא נשמר ככה בלחץ גבוה, שלא צריך להיות יותר מדי גבוה, באמצעות מערכת שמודדת את הלחץ בפנים, יודעים פחות או יותר מהו הלחץ שגורם, מהו הלחץ שגורם לגז להיות בטוח, ומתי הוא יוצא מכלל שיטה והופך להיות לדבר מסוכן.
כל אחד מהמיכלים היה אמור להיות מלא עד החצי במטיל איזוציאנט נוזלי, והשאר היה חנקן. אם היו שואבים את הנוזל, החנקן היה ממלא את מקומו. באוקטובר 1984, לא רק שאחד המיכלים האלה היה מלא מעל המותר ב-42 טון של מטיל איזוציאנט, החנקן דלף ממנו. אם לחץ החנקן בפנים לא אחיד, אי אפשר לשאוב את הנוזל מתוכו. המפעל עצר את פעילותו, וחלקים נרחבים נסגרו לצורך עבודות התחזוקה. אחרי חודש חודשה העבודה, אבל התקלה לא תוקנה עדיין. בתחילת דצמבר ניסו שוב לתקן את המיכל הסורר, אבל שוב זה לא הצליח. מצב המערכת והמתקנים הקשורים בתהליך שעובר המטיל איזוציאנט היה גרוע ביותר. תקלות, שסתומים שלא מתפקדים ומערכת לניקוי הצנרת שלא עבדה, כך שבערב של 2 בדצמבר, במהלך ניסיון לפתוח סתימה בצינור צדדי במיכל המלא בנוזל הרעיל, מים חדרו פנימה.
כנראה גם עם חלקיקי מתכת, זה שיריות מתכת.
תגובת השרשרת הגיעה כמעט מיד.
חומר התחיל לצוס, ואיך מבינים את התסיסה הזו, אז יש מד לחץ, ורואים שהלחץ בתוך המיכל הזה הולך וגובר וגואה וגואה, וככה ממשיך ומטפס ומטפס, עד שפשוט צורב לעובדים בעיניים, ומבינים שיש כאן בעיה.
אבל בשעות הערב המאוחרות של 2 באוקטובר, אף אחד לא ראה מה שקורה בתוך המיכל. המים שחדרו פנימה גרמו לתגובה כימית עם הנוזל הדליק, שרק החמירה כשבאה במגע עם עוד חומרים בסביבה. הלחץ בתוך המיכל עלה פי 5 תוך חצי שעה. מבהיל, נכון? לא את כולם. כי אם הייתם שואלים את 2 העובדים הבכירים שבמקום, הם היו אומרים לכם שיש תקלה בשעונים. אחרי עוד חצי שעה, העובדים התחילו לשים לב שמשהו לא בסדר. השפעות החשיפה לחומר נתנו אותות ראשונים, והחיפוש אחרי דליפה יצא לדרך. אחרי רבע שעה היא נמצאה, והדיווח עבר לאחראי המשמרת. אבל הוא היה בדיוק בהפסקה. הוא שתה תה. הוא החליט לטפל בזה בעוד שעה. בינתיים, תמשיכו לחפש עוד דליפות, הוא אמר. ב-21 בצהריים, התגובה הכימית בתוך המיכל הגיעה לנקודה קריטית. החום עלה לרמה מסוכנת ביותר, והלחץ היה הרבה יותר ממה שמיכל יכול לשאת. שסתום החירום שאף ממקומו שבר סדק בתקרת הבטון מעל המיכל. מטיל איזוציאנט התחיל להשתחרר, אבל הלחץ המשיך לעלות. בשלב הזה הייתה אמורה להיכנס לפעולה מערכת עברור, אבל בשל הכשלים במערכת ובציוד זה לא קרה.
כל שכבות ההגנה מושבתות. הן כבר מושבתות, אני לא יודע אם זה עניין של חודשים או שנים לפני כן, אבל בעת התאונה אין לך שכבות הגנה. אין לך את המערכת הקירור, קודם כל שהייתה מונעת, בעצם הייתה מייצבת את החומר. אין לך מערכת נוספת שצריכה גם לאטום את זה, ואין לך בסוף את האפשרות של הלפיד, לפיד הבהירה, שיסרוף את החומר הזה וימנע ממנו בעצם לצאת לאוויר ולייצר את העננה שבסוף תיווצר.
ואז זה קרה. שלושים טונות של מטיל איזוציאנט השתחררו מהמיכל הפגום אל האוויר במשך כמעט שעה שלמה. אחרי עוד שעה, הכמות עלתה ל-40 טונות. וכל הגז הזה עשה את דרכו עם הרוח אל העיר בופל. ב-12:50 בלילה נשמעה הזעקה במפעל. ואז עוד אחת בעיר עצמה. אבל כיוון שבמפעל לא רצו סתם להלחיץ את תושבי העיר, ההזעקה הזאת קובטה מהר מאוד. לא צריך להכניס אותם לפאניקה בגלל דליפה קטנה. אחרי 10 דקות התקבל דיווח במשטרה כי תושבים במרחק 2 קילומטרים מהמפעל מרגישים את הדליפה. לכן המשטרה התקשרה למפעל כדי לערוך ברור, אבל שם הסבירו שהכל בסדר. אנחנו לא יודעים מה קרה, הם אמרו למשטרה ב-2:10. בית החולים בעיר קיבל התראה להתכונן לקליטת נפגעים מדליפת אמוניה. לא, בעצם לא אמוניה. תשנו את זה לדליפה של גז פוסגן. לא, לא, בעצם זה לא פוסגן. זה מיק, M-I-C. לבית החולים לא היה מושג מה זה מיק. אף אחד לא ידע של ראשי תיבות של מטיל איזוציאנט. וגם ככה לא היה להם שום חומר נוגד. ב-2:15 בלילה נשמעה שוב הסירנה בעיר. תושבים שפתחו את הדלתות לראות מה קורה נחשפו לגז, ורוב התושבים לא היו מודעים לדליפה עד שנפגעו ממנה.
זה שכונת פחונים סביב המפעל. המפעל היה מוקד תעסוקה משמעותי לפחות בשלב הראשון, ואז נוערים לשם באמת משפחות באלפים. פחונים, כן, בהודו, כנראה שעוד יותר, עוד יותר ממש אנשים חיים בעוני מחפיר, כן? זה אלפי אלפי פחונים, ושכונות שלמות של פחונים, אז מן הסתם, בלי הגנה מפני אי אפשר להיתום שום דבר, כן? הכל פתוח. ואנשים מתחילים ככה להרגיש את זה, הם לא יודעים, לא הייתה הכנה, כמו אתה תיארת. את העיכובים הרבים, לא ידעו, בסוף התקשרו למשטרה, התקשרו למחבי אש, כן היה איזשהו תהליך שנעשה מאוחר מדי, בגלל שפשוט התרבות הייתה להזניח את כל הצד הזה של הבטיחות, והתושבים הופתעו לחלוטין.
יותר מחצי מיליון איש נחשפו לגז הממית. עשרות אלפים ניסו לברוח מהמקום ומהעיר בהיסטריה טוטלית,
בהלה איומה.
אבל עד שעלה השחר, כבר שכבו בבופל אלפי גופות.
אנשים נשמו בצורה מאוד משמעותית. ככה, הפעילות הריאות שלהם התגברה, והדבר הזה היה לאוכרם, מפני שאז הם ספגו הרבה יותר את החומר.
כיוון שהגז כבד מן האוויר, ילדים ואנשים נמוכי קומה נהרגו במאות. סיבת המוות העיקרית הייתה חנק. מספר המתים הרשמי עומד על 19,787 איש. חצי מיליון אנשים שהצליחו לשרוד נותרו סובלים בקשיי נשימה, פגיעה בעיניים, עיוורון ומחלות קשות אחרות בעקבות החשיפה לרעל הקטלני. אבל על חשש, הם קיבלו פיצוי. כמה מאות דולרים. הבדיקה הראשונית לחקירת סיבות האירוע הצביעה על כשלים בתפעול, בעיות בתכנון, תקלות בתחזוקה, החלטות כלכליות שהשפיעו על הבטיחות, ובעיקר צוות חסר, לא מיומן ועייף. ישנן שתי טענות בנוגע לנסיבות האירוע. לפי אחת הטענות מדובר בהזנחה של החברה. מצד שני, טענו שמדובר בחבלה של עובד.
בסופו של דבר, היום אין ויכוח היסטורי. למעשה, הטענה השנייה הופרכה, זאת אומרת, הטענה של עובד שעשה דברים, בעצם היא טענה נסיבתית. והיה ועובד באמת היה מעורב ועשה מעשה חבלה, אם כל המערכות היו עובדות כמו שצריך בצורה תקינה, אז החבלה שלו הייתה מאוד קשה לביצוע. הטענה הזו של עובד בודד, איזשהו מקרה בודד שאדם שפעל מתוך נקמנות או איזושהי סיבה אחרת, היא הטענה שיוניון קרבייד הביאה בפני הערכות השיפוט שם בהודו. בעצם זה הקו ההגנתי שלה, שהכל היה תקין, שהכל היה בסדר, ולמעשה מדובר באיזשהו מעשה בודד. זה לא כל כך עזר לה.
עם התחלפות המילניום ותחילת שנות ה-2000, באתר נותרו עוד 400 טונות של פסולת תעשייתית. האתר מעולם לא נוקה כראוי, בידי אף גורם, לא פרטי ולא ממשלתי. וכך ממשיכים תושבי האזור כולו לסבול ממחלות קרוניות כתוצאה ממים מזוהמים ומקרקע רעילה. כאילו שזה לא מובן מאליו, בשנת 2004 פסק בית המשפט הגבוה בהודו כי על המדינה לספק מים נקיים לתושבי בופל. מאז שנת 86 ועד שנת 2012 טורטרו הנפגעים השורדים בין בתי המשפט. בארצות הברית הם טבעו את החברה האם של המפעל ואת המנכ״ל שלה, אך הם נשלחו לנהל את העניין במערכת בתי המשפט של הודו. אז הם טבעו בהודו.
בעיה הראשונה שבהודו אין תרבות ואין מסורת לדון במקרים כאלה לעומת מדינות אחרות כמו ארצות הברית, שיודעת לעמוד מול נזקים של התעשייה אתה יודע, גם לפעמים לשים אנשים בצוהר, אבל לרוב לקנוס את החברה במידה ראויה לכל הפחות. אז בהודו הם לא ידעו איך לבחון את המקרה הזה. בסוף אני חושב שהחברה הסתפקה באיזשהו כנס של $500,000, שזה ביחס לנזק של 20,000 הרוגים ועשרות אלפי פצועים או חולים, זה כלום, זה ממש כלום. על נזקים הרבה יותר קטנים, חברות בארצות הברית נכנסו בסכומים הרבה יותר גבוהים. הבעיה השנייה שהייתה שם עם הודו, הממשלת הודו פחדה מלהעביר מסר שלילי לתעשייה. הרי אחד הדברים שיש לה בראש, היו לה בראש, בעיקר בזמן הזה, איך למשור תעשייה. ואחת הדרכים זה להגיד, בואו הנה, אנחנו לא נקשה עליכם, אנחנו לא נעשה כמו שעושים לכם במדינות שלכם. אנחנו לא כל כך נקשה מבחינת רגולציה, וניתן לכם לעשות ככה, תרגישו הרבה יותר חופשים אצלנו מה שאתם מרגישים אצלכם. ולכן כדאי לכם לבוא הנה, בנוסף לזה שתשלמו משכורות נמוכות. וכשמגיע מקרה כזה, ממשלת הודו ולמעשה שם באווירה ציבורית, פוחדים מפשוט להדחיק את כל התעשייה החוצה ולשלוח מסר שלילי לתעשייה, ושבעקבות החלטה כזו, תעשייה לא תרצה יותר להתיישב בהודו.
ביוני 2010 הורשעו כמה בכירים לשעבר במפעל בגרימת מוות ברשלנות. הם נידונו לשנתיים מאסר וקנס של $2,000. כולם שוחררו בערבות. מאבקם של הפצועים והנפגעים נמשך עד היום. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה ליונתן אייקנבאום, תודה גם לאור מנהר שהשתחרר והגיב והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהיה בלחץ עד שדלף והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת, כרגיל, באתר שלנו, באפליקציה של כאן, בכל יישומון הסקטים אחר וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא. Breathing like a sullen perfume, eating at the stone of my tomb. Welcome, sulfur dioxide, hello, carbon monoxide.